slave, solidos oshashuoi. All the words of vadati beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי היום יום שלישי ט' באייר תשפ"ב, מסכת יבמות, דף סמך ד', סייעתא דשמיא. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, המפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם הילדה, עד הסבת אלי שבע, אל נרפן עלה, אל נרפן עלה, אל נרפן עלה. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעתא דשמיא כמדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף סמך ג' במסכת יבמות. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה אם ראוי להלוות מעות לעני בשעת דוחקו, והתשובה היא במקום שדוחקין אותו מהמלכות ויפטרו אם לא יהיה לו, אין ראוי, אבל לצורכו זו מצווה. שאלה שנייה, מי הם מלכים ונביאים שיצאו מן העמה המונית והתשובה רחבם חזקיה עשה, יהושפט וישעיהו הנביא? שאלה שלישית, האם ראוי למכור קהיליו ובגדיו לצורך פרקמטיה, והתשובה קהיליו כן בגדיו לא, שמה ירצה אחר כך לקנות ולא ימצא בגד יפה כזה? שאלה רביעית, האם בן הזי נשא אישה? בגמרא משמע שלא נשא, ותוספות מביאים שבמסכת סוטה כתוב שנשא וגרשה. שאלה חמישית, מדוע בא גזירת בשר מרחצאות וחיתות השכבי, והתשובה בשר מפני שאין זעירים במתנות כהונה, מרחצאות שאין זעירים בטבילה, חיתות השכבי ששמחים ביום עידם של האקום? והשאלה האחרונה בדף סמך ג', מה נאמר על מי שנוסק בפריה ורבייה, והתשובה כאילו שופך דמים שנאמר שופך דם האדם, וסמוך לו ואתם פרו ורבו, וכאילו ממעט הדמות שכתוב כי בצלם אלוקים עשה את האדם, וסמוך לו ואתם פרו ורבו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף סמך ג' במסכת יבמות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ט' באייר תשפ"ב, עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו בדף סמך ד' במסכת יבמות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך ג' עמוד ב', 22 שורות לפני סוף הדף, בתחילת השורה, מן המילים אמרו לרבי יוחנן, אתו חבראי לבבל. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. לאל דרש רבי יוחנן את הפסוק בגוי נבל לחיסם, שהכוונה לחברים, האומה הפרסית, שרשעים הם ואינם מכירים בכבודם של ישראל ומבזים אותם. כיוון שהובו דבריו של רבי יוחנן בעניין החברים, מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. אמרו לי לרבי יוחנן, אתו חבריי, הגיעו הפרסים לבבל, כפשו אותה וכעת היא תחת שלטונם. שגן נפל נכפף מרוב צער ונפל כששמע את הדבר הזה, משום שתלמידי הישיבה יהיו מסורים בידיהם מעכשיו. אמרו לי שהוא לא צריך להצטער על כך, כיוון דה מקבלי שוחדה. הם מקבלים שוחד ואפשר לבטל את גזירותיהם על ידי ממון, טריץ ויאטיב. חזר והזדקף, ישב ושמח. והמירי פירש שחזר והתיישב בעצמו. אמרו לו לרבי יוחנן שהפרסים גזרו על ישראל בשלושה עניינים. אמר להם רבי יוחנן שהגזירות הם מפני שלוש עבירות שעוברים בני בבל. העניין הראשון שגזרו על הבשר שלא יאכלו בשר שחוטה. אמר להם שגזירה זו היא מפני המתנות שגוזלים את הכהנים, שאין נותנים להם את המתנות של זרוע לחיים והקיבה שחייבים לתת להם גם בחוץ לארץ. ומקורו מן המשנה במסכת חולין בדף קל, הזרוע לחיים והקיבה נוהגים בארץ ובחוץ לארץ. העניין השני שגזרו על המרחצאות שלא התרחצו, אמר להם שגזרה זו היא מפני התבילה במקווה שלא היו נזרים בה. ואמר שביער את הכוונה שלא היו טובלים כראוי בחפיפה סמוך לתבילה וכיוצא בזה, שלא ייתכן שלא היו נזרים כלל לטבול. וכן אומר המהרש"א לגבי מה שנאמר שגזרו על הבשר מפני המתנות, שלא מסתבר שלא היו נותנים בני בבל כלל מתנות, לכן פירש את הכוונה שהיו מוצאים דרכים להיפטר ממתנות, כגון על ידי שותפות עם הנוכרי וכדומה. והמאירי פירש שלא היו טובלים כאשר היו צריכים תבילה למצווה. והגזרה השלישית שהם עשו, כמחטטי שחווי, שהיו חופרים בקברים ומוצאים את הנקברים מקבריהם, אמר להם רבי יוחנן שגזרה זו היא מפני ששמחים עם הגויים ביום עידם בזמן חגיהם. ולכן באה להם גזירה זו כדי שיתאבלו ולא יסמכו, והיא מידה כנגד מידה. מביאה הגמרא שגזירה זו של חיתות השכווי כבר נרמז בפסוק שנאמר בספר שמואל א' פרק י' ב' פסוק ת' ו' והייתה יד השם בכם ובאבותיכם, שזהו מכת ביזיון על המיתים. כך אומר רש"י בספר שמואל, והחמירו מאוד הפוסקים בעניין חיתות השכווי שאין מוציאים מת מקברו אף במקום איסור דאורייתא משום ביזיונו של המת. אמר רבא בר שמואל, הכוונה בקללה הזו היא על חיתות השכווי, שהרי כיצד יכולים להקות את האבות שכבר מתו, אלא הכוונה לגזירת חיתות השכווי שבה נאנשים המיתים. דאמר מר, בגלל האבון שעושים החיים, המיתים מתחטטים, מוציאים אותם מקבריהם. והאוך לנר בייר שזהו עונש לחיים ולמיתים כאחד, שלשניהם יש צער בכך. מביאה הגמרא סתירה בין הפסוקים בעניין דומה, אמר לי רבא לרבא בר מרי. כתיב נאמר בנבואתו של ירמיה על מיתי ישראל בספר ירמיה פרק ח' פסוק ב', לא יאספו ולא יקווירו, לדומן על פני האדמה יהיו, היינו שהמיתים יהיו מושלכים בביזיון מחוץ לקבריהם. וכתיב מיד אחר כך בפסוק ג', ונבחר מוות מחיים, שיעדיפו את המוות מהחיים, וקשה כיוון שהחיים רואים שהם נותנים לקבור את המיתים, ודאי שלא יעדיפו את המוות על פני החיים. אמר לי, וישיב לו רבא בר מרי, אין כוונת הפסוק שהחיים יעדיפו את המוות על פני החיים, אלא שהנביא אומר שנבחר מוות לרשעים, עדיף להם לרשעים שלא יחיו בעולם הזה ועל ידי זה לא יחטו, שאם יחיו ויחטו יפלו משום חטאם בגיהינום. אומרת הגמרא, כתוב בספר בן סירה, והחלקת מחוקק באבן העזר סימן א' סעיף קטן ח' הביא מהמעריל, שבן סירה היה בנו של ירמיהו שעיברתו עמו באמבטי. כתוב בספר בן סירה, אישה טובה מתנה טובה לבעלה, וכתיב שם גם שאישה טובה בחיק ירא אלוקים תינתן, תזכה להינשא ולהיות בחיקו של ירא אלוקים. ומאידך נאמר שאישה רעה צרעת לבעלה, מה התקנת עם התקנתו יגרשנה ויתרפא מצרעתו. אישה יפה ביופי ובמעשים, אשרי בעלה, מאושר בעלה ומרוב שמחה בחלקו, נראים לו מספר ימיו כאילו שהם כפליים ממה שהם באמת. אמר שביר שזהו כמו שנאמר ברחל, שהייתה יפת תואר, שעבד יעקב בעבורה 7 שנים, ואחר כך עבד עבורה עוד 7 שנים. ובאהבתו אותה היו בעיניו כימים אחדים, הרי שמספר ימיו כפליים, שמרוב אהבתו נראו בעיניו כמעט ימים. העלם עיניך ימנע מהסתכלות באיש את חן של אחרים, פן תלקט במצודתה שמה תיקשל בעבירה. אל תטל תסור אצל בעלה כדי למסוך למזוג במים ולשתות עמו יין ושיחר, כי בהסתכלות בתואר ביופיה של אישה יפה רבים מושחתו, נגרמה לאנשים רבים השחתה ועצומים כל הרוגיה, כלומר נכשלו רבים על ידה בעבירה, והם כהרוגים מחמתה. עוד נאמר בספר בן סירה, רבים היו פיצי רוחל המוכר בסמים לנשים, כדי שהתקשטו בהם המרגילים לדבר עבירה, שאצל המוכר אותם מצוי ניוף עם אנשים, וכשבא בעלה של האישה שמוכר לה בסמים ומוצאו מתייחד עם אשתו, פוצעו, כי אין ניצוץ קטן אשר בכוחו שיהיה מבעיר גחלת, כך יצרו של המוכר מבעירו ככלוב, כן העופות שמלא אוף, כן בתיהם של המוכרים פסמים לנשים מלאים מרמה. ועוד יועץ בן סירה לאדם, אל תיצר, אל תצטער היום צרת מחר את הצרה שאמורה להיות רק מחר, כי לא תדע מה ילד יום, מה יערה היום. שם המחר בא, בא יום המחר, והאדם המצטער איננו בעולם שמת כבר היום ואינו רואה כלל את הצרה שממנה ירא ומחמתה דאג, ונמצא שהיום מצטער על העולם שאין שלו, שהרי למחר שמת כבר אין העולם שלו. והמהרש"א מבאר שהפחד הוא מאדם רע שמא יעשה לו רע, ועל זה אומר שם המחר בא ואיננו שאותו רשע ימות, ויהיה בעולם הבא שאינו של הרשע, שאין לרשע חלק בו. היצעה נוספת, מנע מאנשים רבים אשר אין לך עסק עמם להיות בתוך ביתך, וגם את אותם אנשים שאתה מתעסק עמם לא הכל תביא ביתך, אל תביאם באופן תדיר לביתך, אלא תדבר עמם בחוץ. רבים יהיו דורשי שלומך, שתהיה אהוב על כולם, ואף על פי כן גלה סוד רק לאחד מתוך 1,000 אנשים ולא לכולם. אמר רבי יעשי, אין בן דוד מלך המשיח בא עד שיחלו כל הנשמות שבגוף. ואף על פי שאמרו במסכת שבת בדף קוף י' ח', אלמלא שמרו ישראל 2 שבתות מיד היו נגלים. ומשמע שאף אם לא יכלו כל הנשמות שבגוף, מכל מקום אם היו משמרים 2 שבתות היו יולדות הרבה בקרס אחד. כך תוסות במסכת נידה בדף י' ג'. ובחתם סופר כתב שם שיש לומר על פי מה שנאמר במסכת שבת בדף למד, שעתידה אישה שתלד בכל יום. אם כן, אלמלא שמרו שתי שבתות, הייתה אישה יולדת מיד ביומו הרבה בקרס אחד ומיד היו נגלין. אם כן, אמר רבי יוסי בן דוד, מלך המשיח לא בא עד שיחלו כל הנשמות שבגוף, מחיצה חוצצת בין המלאכים לשכינה, שבו נתונות כל הנשמות שנבראו מששת ימי בראשית ועתידות להינתן בגופי האנשים, שעתידים להיברות במשך כל ששת אלפי שנות הבריאה. רבינו אברהם מנער הוסיף שיש למאמר הזה פירוש על פי הסוד, והוא שבן דוד נקרא הכוח השכלי ואינו יכול למלוך על שאר הכוחות עד שיחלה חוזק הכוחות החומריות, וזה הפירוש של הנשמות, היינו הכוח שבגוף, והיינו עד שיגיע לימי זקנה, כמו שאמר רבי יוחנן לרבי אלעזר במסכת חגיגה בדף י' ג', בוא ולמדך מעשה מרכבה, והשיב לו שאינו יכול ללמוד עניין זה כיוון שעדיין אינו זקן מספיק. לומדת זאת הגמרא ממה שנאמר בספר ישעיה פרק נ"ז פסוק ט"ז, כי לא לעולם ארי ולא לנצח אקצוף, כי רוח מלפני עטוף ונשמות אני עשיתי. ופירוש הפסוק הוא שאומר הקדוש ברוך הוא שלא אחרת זמן הגאולה לעולם ולא לנצח אקצוף מלגאול, אלא הסיבה שגאולה מתעכבת לפי שיש עדיין רוחות לפני שנמצאות באוצר הזה ששמו גוף, ונשמות שאני עשיתי גם הם עדיין אצלי, וכך כוונת הכתוב כי רוח מלפני, כיוון שיש רוחות לפני בגוף, לכן יעטוף מתעכב את הגאולה. ומתפרשת המילה יעטוף מלשון עיכוב, כמו שנאמר העטופים ללבן, דיינו המאוחרים והמעוכבים. וכן ונשמות אני עשיתי, כיוון שהנשמות שאני עשיתי עדיין לא קלו. תניה נאמר בברייתא רבי אליעזר אומר, כל מי שאין נושא אישה ואין עוסק בפריה וריביה, כאילו שופך דמים שמונע את קיום היישוב, שנאמר בספר בראשית פרק ט' פסוק ו', שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. וכתיב בתרי בפסוק שאחריו נאמר, ואתם פרו ורבו. ודורשים את צמיחות הפסוקים לומר שמי שאינו מקיים את הציווי של פרו ורבו, כאילו נאמר עליו הפסוק של שופך דם האדם. רבי יעקב אומר, יש גורסים רבי עקיבא אומר, אדם שאינו עוסק בפריה וריביה, כאילו ממעט את הדמות, כביכול ממעט את צלם אלוקים בעולם, שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם. וכתיב בתרי, מיד לאחר מכן כתוב, אתם פרו ורבו, שירצו בארץ ורבו בה. ודרש שאדם שאינו עוסק בפריה וריביה, הוא ממעט דמות האדם, כביכול ממעט את הדמות שבצלמו נעשה האדם. בן עזאי אומר, אדם שאינו עוסק בפריה וריביה, כאילו גם שופך דמים וגם ממעט את הדמות, שנאמר, ואתם פרו ורבו. ולפני הפסוק הזה נאמרו שני הדברים, גם כי בצלם אלוקים עשה את האדם, וגם שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, ולכן כאילו עשה את שניהם. אמרו לו, השומעים את דבריו לבן עזאי, ובמדרש נאמר, בבראשית רבה, שהיה זה רב לזר בן עזריה, יש אדם שהוא נאה דורש, שדורש דרשות נאות, ונאה מקיים, וגם מקיים את מה שדורש בצורה נאה, ולעומתו, יש אדם שהוא רק נאה מקיים, מקיים באופן נאה ויפה את מה שדרשו, ואין נאה דורש, ואינו יודע לדרוש לבדו דרשות נאות. ואתה בן עזאי נאה דורש לאחרים דרשה נאה כזו, ואין אתה נאה מקיים את מה שדרשת, שרי אינך נושא אישה. אמר להם בן עזאי, ומה אעשה שאיני נושא אישה, כיוון שנפשי חשקה בתורה, ואין יצרי מתגבר עליי, כיוון שאני עוסק במצווה, ומחמת חשקי בתורה, אין לי הרהור. ואף שצריך לעסוק ביישובו של עולם, סומך אני על זה שאפשר לעולם שיתקיים ישובו על ידי אחרים שיסו נשים. והנאור שרגא מבאר שרק על מצווה זו של פריה ורבייה אמר בן עזאי שאינו מקיימה משום שנפשו חשקה בתורה ולא על שום מצווה אחרת. כיוון ששתי מצוות האלו הם כדי ליישב את העולם, שיתיישב העולם, כמו שאמרו לו טוב רע לשבת יצרה, והיינו שיתיישב על ידי לימוד התורה ועל ידי נשיאת אישה. ולכן אמר שמי שלומד תורה מקיים את יישוב העולם בתורתו, ולכן פטור מלעסוק בפריה ורבייה. מביאה הגמרא ברייתא אחרת כברייתא הקודמת, אלא שהחליפו בה את השמות, שבמקום רבי יעקב אמר זאת רב לזר בן עזריה. תניה אידך שנינו בברייתא האחרת, שאת הדרשה הראשונה רבי אליעזר אומר, כל מי שאינו נושא אישה ואין עוסק בפריה וריביה, כאילו שופך דמים, שנאמר, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. וסמיך לי בפסוק סמוך לו נאמר, ואתם פרו ורבו. ואת הדרשה השנייה רבי אלעזר בן עזריה אומר, שהוא כאילו ממעט את הדמות ולומד מסמיכות הפסוק הזה לפסוק, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. ואת הדרשה השלישית בן עזאי אומר את דרשתו, שכאילו גם שופך דמים וגם ממעט הדמות. וגם בברייתא הזו אמרו לו לבן עזאי את הטענה שאמרו לו בברייתא הראשונה, יש נאה דורש ואתה נאה דורש ולא נאה מקיים. וגם בה ישיב להם, ומה אעשה ונפשי חשקה בתורה. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין מי שאינו עוסק במצוות פרו ורבו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא האמורה במסכת בבא קמא דף פ"ג, נאמר בתורה וספר במדבר, פרק י' פסוק למדבב, ובנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל. כשאהרון נעצר ובני ישראל חנו במדבר, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא שישרה שכינתו על בני ישראל. מלמד שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראל. והשיטה מקובצת במסכת בבא קמא מביא בשם הרב רבי ישעיה טעם למספר הזה, לפי שכך היה מניין הלוויים שנמנו במדבר. המהרש"א כתב שמספר זה הוא כנגד המרכבה העליונה. כמו שנאמר בתהילים סמכת, רכב אלוקים ריבותיים אלפי שינן. והתורת חיים כתב שלכן הקת תשובה השם רבבות אלפי ישראל, לפי שגם מרכבתו התברך למעלה, אינה פחותה משני אלפים ובית רבבות מלאכים. וכשפרקו את המשכן בנסוע אהרון אמר משה קומה השם ונסתלקה שכינה למעלה, ולכן כשהקימו את המשכן ונח אהרון אמר משה שובה השם, רבבות אלפי ישראל שישוב מרבבות אלפי שינן אל רבבות אלפי ישראל. אז אם כן, מהפסוק רבבות אלפי ישראל מיעוט אלפים שניים ומיעוט רבבות שניים, ובזה אמר משה שובה השם, הרי שצריך שיהיו 22,000 מישראל כדי שתשרה השכינה, וכיוון שכך, הרי באופן שהיו כל עם ישראל בדיוק 2,002 רבבות חסר אדם אחד, ואדם זה לא עסק בפריה ורבייה, וכי לא נמצא אדם זה גורם לשכינה שתסתלק מישראל, שמחמת שלא עסק בפריה ורבייה גרם שיחסר מעם ישראל אדם אחד להשלים למספר 22,000, ונמצא שאין השכינה שורה בישראל. אבא חנן אמר משום רבי אליעזר, אדם שאינו עוסק בפריה ורבייה חייב מיתה. שנאמר בספר במדבר, פרק ג' פסוק ד', והיה מתנדב ואביהו לפני השם בהקריבה מזרה לפני השם, במדבר סיני ובנים לא היו להם. מכך שהתורה אומרת שלא היו להם בנים, אנחנו למדים שזו הסיבה למיתתם. משמע, האם היו להם בנים לא מתו, לא היו מיתים, והרי שאדם שאינו עוסק בפריה ורבייה חייב מיתה. אחרים אומרים, אדם שאינו עוסק בפריה ורבייה גורם לשכינה שתסתלק מישראל. שנאמר בספר בראשית פרק י' ז' פסוק ז', להיות לך לאלוקים ולזרחה אחריך. ודרשו בזמן שזרחה אחריך שאדם משאיר זרע אחרי מותו, שכינה שורה בישראל, ובזמן שאין זרחה אחריך, שאין אדם משאיר אחריו זרע, על מי השכינה שורה? שהרי אין אדם בעולם, וכי השכינה שורה על העצים ועל האבנים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף סמך ד' עמוד א'. משנתנו עוסקת באדם שנשא אישה ועסק בפריה ורבייה, אבל לא זכה לקיים על ידה את המצווה. אומרת המשנה, נשא אישה, אדם שנשא אישה ושעה אימה אחר נשואה 10 שנים ולא ילדה, אינו רשאי להיבטל מקיום מצוות פריה ורבייה וחייב לגרשה או לשאת אישה אחרת אימה, כדי לקיים את המצווה. אבל אין אומרים שאישה זו הכרה ואינה ראויה ללדת ואסורה להינשא לכל אדם, אלא אם גרשה. אם אותו אדם גירש את אשתו הראשונה, הרי היא מותרת להינשא לאדם אחר. שאנו אומרים שאינה הכרה, אלא שאדם זה שהייתה נשואה לו לא זכה להיבנות ממנה. וכן אם לא ילדה אף לשני, רשאי השני שנשאה לשעות עם 10 שנים כדין בעלה הראשון, ואם נתעברה אשתו והפילה, הרי בעלה הראשון מונה 10 שנים משעה שהפילה ולא משעת הנשואין. ואם ימתין 10 שנים משהפילה ולא ילדה, שוב אינו רשאי לבטל את המצווה. והריטב"א ונימוקי יוסף כתבו שאין חילוק כמה זמן הייתה מעוברת, ואף אם הפילה בתוך 40 יום לעיבורה, שהעובר הוא כמו מים באלמה, גם כן מונה רק משעה שהפילה. והרמב"ן מביא מהתלמוד הירושלמי שאם נולדו לו בנים ומתו, מונה 10 שנים משעה שמתו, שרי לא זכה להיבנות ממנה. זוהי המשנה שלנו בדף סמך ד' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא, אדם שנשא אישה ושעה אימה 10 שנים ולא ילדה, יוציא אותה בגט. ותוספות בדיבור המתחיל יוציא הביאו שנחלקו המוראים במסכת כתובות בדף עין זין, אם כופים אותו להוציא אשתו כשלא ילדה 10 שנים. וכתבו התוספות שאין להוכיח מהלשון שנאמר כאן יוציא, שהכוונה בכפייה, כיוון שלשון זו משמע בכפייה רק במקום שצריך לגרש מחמת שעושה לאישה דברים שלא כדין, כמו שמדובר שם במסכת כתובות. אבל כאן כשמגרשה אינו משום שעשה דבר שלא כדין, שהרי כאן טעם הגירושין הוא משום שאינו רשאי להתבטל מפריה ורבייה. אם כן, אומרת הגמרא, שנינו בברייתא מופיעה בתוספת, האדם שנשא אישה ושעה עימה 10 שנים ולא ילדה, יוציא אותה בגט וייתן לה כתובה. ואף על פי שייתכן שאינה יולדת מחמתו, שהוא אינו ראוי להוליד, אף על פי כן יוציא אותה, שיש לה חוש שמה הוא ראוי להוליד, אלא שלא זכה להיבנות ממנה, ואף נותן לה כתובה שמה היא ראויה לבנים, אלא שהוא לא זכה להיבנות ממנה. ותוספות בדיבור המתחיל יוציא השני כתבו שיש להוכיח שבכל אלו שאמרו שקופים את הבעל להוציא את אשתו, צריך לשלם לאישה את כתובתיו כשהגירושין נעשים בעל כורחו, שהרי כאן אינו מגרשה מרצונו וחייב לשלם כתובתה. וכשתה הגמרא במסכת כתובות, מדוע לא מנו במשנה שם גם את זו שחייב לגרשה משום ששעה עם 10 שנים ולא ילדה, ומוכח שדינם שווה ובכולם משלם כתובה. אבל תוספות מביאים את דברי רבינו גרשום שכתב בתשובה שהנשואה למוכה שכין אינו משלם כתובה. ודייק זאת מהדין של בורסי שנשא אישה מעבד אורות שריחו רע, שאמרו במשנה שחייב לשלם לכתובה לפי שיכולה לומר, סבורה הייתי שאני יכולה לחיות עמו וכעת אני רואה שלא. ומוכח שאם היה חייב לשלם לכתובה, הרי יכולה להערים ולהינסה בכוונה למוקי שכין ותאמר כך כדי לגבות כתובה. אבל תוסות דוחים את דבריו של רבינו גרשום, שייתכן שאישה כזו שיכולה להערים אכן אין לה כתובה, אבל לאחרות יש כתובה. ואם התוספת שבתוספת אמרו במפורש, שהדין בכל המומים שמופיעים שיוציא וייתן כתובה. אומרת הגמרא, ואף על פי שאין ראיה ברורה לדבר שחייב לגרשה כשלא ילדה אחר 10 שנים, יש זכר לדבר. שכשנשא אברהם את שרה ולא היו להם בנים, נאמר בספר בראשית פרק ט"ז פסוק ג', ותיקח שרה ישת אברהם, את הגר המצרית שפחתה מקץ 10 שנים לשבט אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. ומכך שכתבה התורה שנשא אברהם את הגר אחר 10 שנים, הרי שזהו משך הזמן שמותר לאדם לשעות עם אשתו אף שלא ילדה, ולאחר זמן זה חייב לגרשה. ומה שנשא את הגר רק 10 שנים אחר שבא לארץ כנען, ולא נשא אישה אחרת בכל אותן שנים שהיו בפדן ארן, ולא ילדה שרה, ללמדך שמה שאמרו למנות 10 שנים לאישה שלא ילדה, זהו רק בארץ ישראל. אבל אין ישיבת חוץ לארץ, הזמן ששעה אימא בחוץ לארץ עולה לו מן המניין של 10 שנים, והטעם, לפי שיתכן שלא זכו לילדים מחמת העוון שהם דרים בחוץ לארץ, ולא מחמת שאינם ראויים לילדים. והראשונים יקשו שנמצא שנתבטל דין זה בחוץ לארץ, וכי מצוות פריה ורבייה היא מצווה תלויה בארץ. ויש מפרשים שבחוץ לארץ אין קופים בכך, אלא שאם רצה מוציא. והרמב"ן, הרשב"א והריטב"א פירשו שלא נאמר שאין ישיבת חוץ לארץ עולה מן המניין, אלא באברהם, שהיה עקור ולא זכה להיבנות עד שעלה לארץ ישראל. וכדיבי רש"י על התורה, שכתב שלא נאמר לו ואשך לגוי גדול עד שבא לארץ, ומשבא לארץ זכה להיבנות כהבטחת השם שאמר לו לך לך. ולאחר מכן ואשך ושעה 10 שנים, ולסוף 10 שנים נשא את הגר, אבל שאר בני אדם אין בהם חילוק בין ישיבת הארץ לחוץ עלה. ובזה פירשו את לשון הגמרא שאמרו עולה לו, דהיינו לאברהם. וכן מה שאמרו לפיכך עם חלה, הכוונה כשם שמצינו באברהם שימי ישיבת חוץ על הארץ אחר שלא היה ראוי שם לבנים לא עלו לו עד שבא לארץ ישראל, והגיע הזמן הבטחתו, כך בשאר בני אדם אין ימים שאין ראויים לפקידה עולין להם. ולכאורה דברי רשי כאן סותרים לפירושו על התורה, שכאן נראה שסבר רשי שאמרו כן לכל אדם, ואילו בפירושו בתורה אומר רשי שרק לאברהם נאמר כן. והמזרחי בפירושו על רשי בתורה מיישב את סתירת הדברים שלכאורה נראית בין רשי פה לבין רשי בספר בראשית. ממשיכה הגמרא ואומרת, לפיכך הואיל ואנו רואים שאין ישיבת חוץ לארץ עולה למניין המתנת 10 שנים, נמצא שבכל פעם שיש טעם שאפשר לתלות בו שמחמתו לא זכו לילדים, תולים בו. אם כן, אף אם חלה הוא או שחלתה היא, או שהיו שניהם חבושים בבית האסורים, שבאופנים אילו יש לנו לתלות שלא ילדה מחמת שלא שימשו ולא מחמת שאינה ראויה ללדת, אין שנים אילו עולים לו מן המניין של 10 שנים, לפי שיש לנו לומר שאין זה מחמתה. וכתב המאירי שנקטו לשון שהיו שניהם חבושים, לומר שאף אם היו שניהם חבושים בבית אסורין אחד, הועיל ומכל מקום דרך לשמש בבית האסורין, אינו עולה לו מן המניין של 10 שנים. מקשה הגמרא, אמר לי רבה לרב נחמן, מדוע לומדים שהזמן שמותר לשעות עם אישה שאינה יולדת הוא 10 שנים, וכמו שהיה אצל אברהם? ולילף, מדוע שלא נלמד את שיעור הזמן מיצחק ששעה 20 שנה ללא שילדה רבקה ולא נשא אחרת? דכתיב נאמר בספר בראשית פרק חפי פסוק חף, והי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי לא לאישה. וכתיב ונאמר בפסוק חבב באותו הפרק בספר בראשית, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם, והרי ששעה 20 שנה עד שילדה, נלמד שזהו משך הזמן שמותר לאדם לשעות עד שתילד. אמר לי, השיב לו רב נחמן, אין ללמוד מיצחק שהזמן שצריך לשעות הוא 20 שנה, לפי שעתם שאמרו לגרשה אחר 10 שנים, שמא היא יקרה ואינה ראויה ללדת, והוא אינו ראוי ואינו יכול להיבטל ממצוותו. אבל יצחק ידע שעקור היה ובמחמתו לא ילדה, ולכן לא גרשה ולא נשא אישה נוספת. תוסות בדיבור המתחיל ולילה פיקשו שאף שלפי המדרש שהובא לעיל בדף סמך א' עמוד ב', שתוסות מביאו בדיבור המתחיל וכן, הייתה רבקה בת 3 שנים כאשר נשאה יצחק, ואם כן איך אפשר להוכיח משם שהזמן שמותר לשעות עם אישה ללא שתילד הוא 20 שנה, שהרי עד שהייתה בת 12 כלל לא הייתה ראויה להיריון, אם כן יש רק 10 שנים שבהם הייתה ראויה ללדת ולא ילדה. כתבו התוספות שהמדרשים חלוקים, וקושיית הגמרא כאן היא לפי המדרש שהייתה בת 14. ועוד תרצו התוספות שדורות הראשונים היו ראויים ללדת קודם זמן זה, ולכן לא הוצרך יצחק להמתין לה עד שתהיה ראויה להיריון. ואילו רשי על התורה כותב שאכן הוא צריך להמתין לה 10 שנים. ובפירוש המזרחי על התורה כתב שאכן יכלה הגמרא לתרץ שיצחק המתין 10 שנים עד שתגדל רבקה, אבל תירוץ הגמרא עדיף. ומדברי הרשי על התורה נראה לתרץ באופן נוסף מדוע אין ראייה מיצחק, שיתכן שצריך לישא אישה אחרת אחר 10 שנים, אלא שיצחק לא רצה לישא שפחתה, כיוון שנתקדש יצחק בהר המוריה להיות עולה תמימה. חוזרים אל הגמרא שמקשה על תירוצו של רב נחמן, שאין ללמוד מיצחק כי עקור היה, אי אחי אם כן שאין להוכיח מיצחק משום שהיה עקור, איך למדו מאברהם שהזמנו 10 שנים, והרי אברהם נמי עקור היה, גם אברהם ידע שהוא עקור, שהוא עקר, כמו שתבהר הגמרא להלן, ואם כן מה הרי היה מאברהם אבינו שלא נשא אישה נוספת, והרי לא נשא כיוון שידע שהוא עקור. מתרץ את הגמרא, אכן שניהם, אברהם ויצחק בנו עקורים היו, ולכן לא נשאו אישה נוספת, ואי אפשר ללמוד מהם. אלא שהפסוק שנאמר באברהם, מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען, אינו מיותר. ולכן למדו ממנו שזמן ההמתנה הוא 10 שנים, אבל מהפסוק שנאמר ביצחק, ויצחק בן 60 שנה, אי אפשר ללמוד להמתין 20 שנה. לפי שהפסוק ההוא אינו מיותר. למיבאי אליה, הפסוק ההוא נצרך לדרוש כדאמר רב חייא בר אבא. דאמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, במסכת מגילה בדף טוב עמוד א', למה נמנו שנותיו של ישמעאל בתורה? מדוע נמנו שנותיהן של רשעים? שנאמר ואלה שני חיי ישמעאל, 100 שנה ו-30 שנה ו-7 שנים. כדי לייחס בהן, לידע למנות על ידיהן את שנותיו של יעקב בעת שנתברך על ידי יצחק. ומהפסוק ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם, דרשו חז"ל שלא נענש יעקב על אותן שנים שהיה בבית שם ועבר ולמד תורה, שגדול תלמוד תורה מכיבוד אביהם. ובמסכת מגילה נתבהר החשבון כך. נאמר בספר בראשית פרק חפי פסוק טוב, ואלה שני חיי ישמעאל, 100 שנה ו-30 שנה ו-7 שנים, הרי שישמעאל גדול י"ד שנים מיצחק, שנאמר ואברהם בן 80 שנה ו-6 שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברהם. ונאמר ואברהם בן 100 שנה בהיוולד לו את יצחק בנו, וגם נאמר ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. נמצא שהיה ישמעאל בן 74 כשנולד יעקב, נותרו משנותיו של ישמעאל 63 שנים, ומזה אנו יודעים שהיה יעקב אבינו בן 63 כשנתברך מאביו, שהרי באותו זמן מת ישמעאל, שנאמר וירא עשיו כבירך וגומר, וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל אחות נוויות. ומה שנאמר בת ישמעאל, הרי ידענו שהיא אחות נוויות. למה בכל אופן נאמר? ללמד שקיצה ישמעאל לעשיו, ועשייה הנישואין היו על ידי נוויות אחיה. ואם תוסיף על שנותיו של יעקב, דהיינו, על 63 שנותיו, 14 שנים עד שנולד יוסף, הרי הם 77 שנים, ונאמר בספר בראשית פרק מ"א, ויוסף בן 30 שנה בעומדו לפני פרעה, הרי נוספו 30 שנה, יחדיו ו-107. תוסיף לזה את 7 שנות השובע, ושנתיים ימי הרעב, הגענו ל-116 שנה, ונאמר בספר בראשית פרק מ"ז, ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך, ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגורי 30 ומעט שנה, והרי לא היו ימי חייו 130, אלא לפי החשבון שלנו 116, לשמע מינה ש-14 שנה נוספים היה יעקב בבית עבר ולא יחשיבם. הוא ישב ולמד תורה וגדול תלמוד תורה מכיבוד אב האם, והוא לא נענש על אותם שנים שישב ולמד תורה בבית שם ועבר. את כל זה אמרה הגמרא כדי לומר שהפסוק שנאמר ביצחק, ויצחק בן 60 שנה, אינו מיותר. ואי אפשר ללמוד ממנו שניתן לשהות 20 שנה ללא ולד. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, יצחק אבינו עקור היה, שנאמר ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הכרה היא. ומדייק רבי יצחק, על אשתו לא נאמר, שלא היה כתוב שהתפלל על אשתו, היה משמע שהתפלל רק עליה לפי שהייתה הכרה, ולא התפלל על עצמו שהוא לא היה עקור. אבל כיוון שלא נאמר כך, לנאמר לנוכח אשתו, משמע ששניהם התפללו כל אחד על עצמו ועל זולתו כשעמדו אחד לנוכח השני. והרי הוא מלמד ששניהם עקורים היו, והתפלל יצחק גם על עצמו וגם על אשתו. שואלת הגמרא, יחי, אם אכן נכתב לשון זה כדי לדייק ששניהם התפללו, מדוע נאמר אחר כך בהמשך הפסוק, ויעתר לו השם ותער רבקה אשתו בלשון יחיד, ויעתר להם מבא אלי. היה כתוב צריך לומר זאת בלשון רבים, ששמע השם לתפילת שניהם שהתפללו על הדבר הזה. שאילו רק היא הייתה הכרה והוא התפלל עליה, היה מובן לשון התורה שנענה השם לתפילתו, ותער רבקה אשתו. אבל אם גם רבקה התפללה עליו, היה צריך לומר שלשניהם נעתר השם. מתרץ את הגמרא, ששניהם התפללו על אותו דבר, תלה הכתוב שנענה השם לתפילתו של יצחק ולא לתפילתה של רבקה. לפי שאינו דומה תפילת יצחק, שהוא צדיק בן צדיק, בנו של אברהם אבינו, לתפילת רבקה שהיא צדיק בן רשע, שאביה היה בתואל הארמי שהיה רשע. כותב עיון יעקב שאין זה סותר את מה שכתב הטור באור החיים סימן נ"ג בשם הראש, שטוב לקרב אנשים מזר הרחוקים להיות שץ, שליח ציבור, שעדיפה תפילת צדיק בין רשע על אחרים, אבל תפילת אדם על עצמו עדיפה תפילת צדיק בין צדיק. והביא שכך כתב בשו"ת מהרש"ל, ועוד הוא כתב שיש לחלק בין תפילה כסדרה, שאינה על משהו מסוים, שבזה טובה תפילתו, לבין תפילה שרוצה לשנות את הטבע כמו כאן, שאינה טובה כתפילת צדיק בין צדיק. וכתב הריף שרשי דקדק בלשונו ולא כתב שהשם נענה רק לתפילת יצחק ולא לתפילתה של רבקה, אלא שאת מה שענה השם תולים ביצחק ולא ברבקה. אבל השם ענה גם לתפילתה. שהרי אם רק תפילתו הייתה נענית ולא תפילתה, מדוע נולדו הבנים ממנה ולא מאישה אחרת, אלא ודאי שקיבל השם את תפילת שניהם. אבל תלו את ענייתו ביצחק שהיה צדיק בן צדיק ולא ברבקה שהייתה צדיק בת רשע. והמהרש"א מבאר שלמרות שבגמרא במסכת ברכות בדף זין הביאה הגמרא אב ואמינה שצדיק וטוב לו זה צדיק בן צדיק וצדיק ורע לו זה צדיק בן רשע, ודחתה זאת הגמרא מהפסוק בספר דברים פרק חפי פסוק ט"ז, לא יומתו בנים על אבות, ואם כן לכאורה אין עדיפות לצדיק בן צדיק. מכל מקום אומר המהרש"א לעניין לבטל את גזירת העקרות, עדיפה תפילת צדיק בן צדיק. והבן יהוידע מבאר את העניין הזה על פי הגמרא לעיל בדף סמך ב' עמוד ב', שבני בנים הרי הם כבנים, ואם כן כאשר מתפלל לצדיק שיהיו לו בנים, הרי שזוהי תפילה גם על אביו הצדיק, שהרי הבנים שלו נחשבים גם כבנה, ולכן נענה תפילתו יותר מהר בזכות אביו שהתפילה גם עבורו. אבל בצדיק בן רשע כמובן שאין כאן את זכות האף שלו שבזכותו תענה התפילה. ועוד פירוש כותב הבן יהוידע, שצדיק שתי פעמים, דהיינו גם הוא וגם אביו בגמטריה, זוהי המילה זאת, שבמדרש רבה אמרו שזוהי התפילה. עכשיו מבארת הגמרא את מה שלמדנו לעיל, אמר רבי יצחק, מפני מה היו אבותינו אברהם ויצחק הקורים, מפני שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של צדיקים, ולכן עשאם הקורים כדי שיתפללו לפניו על צרתם. ועיון יעקב מבאר, שהטעם לכך הוא שהרי בגמרא לקמן אמרו, שהצדיקים מהפכים את מידותיו של הקדוש ברוך הוא ממידת הדין למידת הרחמים. ואמרו במסכת ברכות בדף זין עמוד א' שהקדוש ברוך הוא מתפלל, שיכבשו רחמי את כעסי על בניי, ואם כן הצדיקים בתפילתם גורמים שיעשה רצונו זה. הזכירה הגמרא לעיל את הפסוק, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, ומביאה הגמרא מאמרה על הפסוק הזה. אמר רבי יצחק, למה נמשלה תפילתן של צדיקים כעתר? והבן יהוידע כותב שעתר זה אותיות תער, שתפקידו הוא להעביר את הדינים, וגם התפילה עניינה הוא להעביר את הדינים. ורשי מפרש, מדוע תפילת צדיקים קרויה עתר רחת, כמו עת חפירה שנאמר, ויעתר יצחק להשם? לומר לך מה עתר זה שימושו שמהפך את התבואה ממקום למקום, ועל ידי זה הם מבדילים את המוץ מהחיטים. היינו שמוציאה את המידה הרעה שלהם, את המוץ מתוך המידה הטובה שלהם החיטים. כך תפילתם של צדיקים מהפך את מידותיו של הקדוש ברוך הוא ממידת רגזנות למידת רחמנות, מבדילה את מידת הדין ממידת הרחמים. והמהר"ל מבאר שדבר זה של הפיכת מידת רגזנות למידת רחמנות נעשה דווקא על ידי הצדיקים, לפי שתפילת צדיקים דביקה היא ברחמים הגמורים, ולכן יכולה תפילה זו להפוך את מידת השם ממידת הדין למידת רחמים לגמרי. אבל שאר האנשים, אף שהשם עושה בקשתם ותפילתם, אבל אין בה מעבר אלא הפך ממה שהיה קודם, שהפכה מידת הרגזנות למידת רחמנות. ורק על ידי תפילת צדיקים נעשה הדבר הזה, כי תפילתם מגיעה עד הרחמים הגמורים. והמהרש"א בחידושי אגדות ביאר, שנזכר עניין זה אצל יצחק לומר, שאף שיצחק הוא מידת הדין, כנאמר, בספר בראשית פרק למד א' פסוק נון ג' וישבה יעקב בפחד אביו יצחק, כנודע לחכמים, אף על פי כן הפך בתפילתו את מידת הדין למידת הרחמים. הגמרא הזכירה לאל שאברהם היה עקור, וכאן מביאה הגמרא מאמרים נוספים בעניין הזה. אמר רבי עמי, אברהם ושרה טומטומין היו, שלא היה ניכר בהם כלל אם הם זכר או נקבה. שנאמר בספר ישעיה פרק נ"א פסוק א', הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם. בכתיב נאמר בפסוק שאחריו, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחול אלכם. והפסוק השני הוא פירוש לפסוק הראשון. ולמידים ממנו שהכוונה היא שהצור שממנו חוצבתם הוא אברהם, שנעשתה לו זכרות, ומקבת הבור שממנה נוכרתם היא שרה. והיינו שנעשתה לה נקבות, ומצינו לשון קריאה על עשייה חדשה, קריאה עם קוף, כאמור בספר ישעיה פרק ל"ז פסוק חפה, אני קריתי ושתיתי מים. ואשר תחוללכם יתפרש אשר ילדה אתכם. ומבואר בפסוק שהיה צורך לעשות את אותו צור ואת מקבת הבור כדי שיוכלו להוליד. מוסיפה הגמרא לעסוק בעניין הזה שאמרו לאל שאברהם היה עקור. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, שרה אימנו איילונית הייתה, שאינה יכולה ללדת, שנאמר בספר בראשית פרק י' פסוק ל', ותהי שרה יקרה אין לה ולד. יש איתור בפסוק שהרי כבר נאמר, ותהי שרה יקרה, ואנחנו יודעים שאין לה ולד. ומדוע נאמר אין לה ולד, אלא לדרוש אפילו בית הולד, המקום שבו נוצר הולד שהוא הרחם, אין לה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שנושא אישה ולא ילדה 10 שנים צריך לגרשה. דנה הגמרא, מהו שיעור הזמן בדורות האחרונים? אמר רב יהודה בריידר, רב שמעון בר שילת משמי דרב, לא שנינו במשנה שמותר לשעות עם 10 שנים ואינו מחויב לגרשה, אלא בדורות הראשונים, שכיוון ששנותיהן של בני אדם מרובות, ולכן אף אם לא יגרש מיד יכול אחר 10 שנים לישא ולהוליד בנים. אבל בדורות האחרונים ששנותיהם של בני אדם מועטות, שאם ימתין 10 שנים עלול למות לפני שישא אישה אחרת ולא יוליד בנים, לא ימתין אלא 2 שנים ומחצה, וזמן זה הוא כנגד 3 עיבורים שלמים, שכל עיבור 9 חודשים, 3 עיבורים, 27 חודשים, וניתן לחודש נוסף לכל עיבור, כדי שתתאבר בו, לפי שאישה מתאברת, רק סמוך לבסתה, וצריכה לעבור את ימי התאומה והתארה, ואחר כך מתאברת, נמצא, שצריך 30 חודשים שהם 2.5 שנים. כמבואר במסכת נידה בדף למד א' עמוד ב', והיינו סוף ימי התארה, ולפני תחילת ימי התאומה, ובדרך כלל הם חודש ימים. רבא אמר רב נחמן, רבא אמר בשמו של רב נחמן, לדורות האחרונים הזמנו 3 שנים שהם כנגד 3 פקידות, כדי שיעברו על האדם 3 ראשי שנים, שבהם פוקד הקדוש ברוך הוא את העקרות לשמוע תפילתן וגוזר עליהם הריון. דאמר מר, נאמר במסכת ראש השנה בדף י' א', בראש השנה נפקדו, נגזר הריון על שרה, רחל וחנה, לכן אמרו להמתין 3 ראשי שנה, שמה ייפקדו אף הם, ואם עברו ולא נפקדו יגרשנה. ושם במסכת ראש השנה נתבהר שדרש רבי אלעזר, פקידה פקידה, שכירה שכירה. ברחל נאמר, ויזכור אלוקים את רחל, ובחנה נאמר, ויזכרה השם, ואף בראש השנה נאמר שכירה, שבתון, זיכרון, תרועה. וכן בחנה נאמרה פקידה, כי פקד השם את חנה, וכן בשרה נאמר, והשם פקד את שרה, וכשם שחנה הייתה בראש השנה, כך גם שרה אימנו. אמר רבה, להתנאיו לאן יקלה לי, כללים אלו שאמרו המוראים שבדורות האחרונים השתנה שיעור הזמן אינם נכונים, אלא גם בדורות הללו מותר לשעות עם אישה שלא ילדה 10 שנים. ומוכיח רבה את דבריו, מכדי והרי מתניתין משנתנו שאמרו שמותר לשעות 10 שנים, מנטקין, מי תיקן את המניין הזה? רבי. והרי כבר בימי דוד שהיה לפני רבי, אמהות שני, התמעטו שנות בחיי בני האדם. דכתיב נאמר בתהילים צדי, ימי שנותינו בהם 70 שנה. ואם כן, אף בימי רבי כבר היו שנות האנשים מועטות, ואף על פי כן פסק במשנה שהזמן לשעות עם אישה שלא ילדה הוא 10 שנים. והתוספות בדיבור המתחיל, ימי שנותינו בהם, ביארו שאף שפסוק זה נאמר בתפילת משה, כפי שנאמר בתחילת הפרק, תפילה למשה. מכל מקום מסתבר שדוד המלך אמר את הפסוק הזה כיוון שהוא חי 70 שנה, אבל משה חי יותר, ולא מסתבר שיאמר שימי שנותינו הם רק 70 שנה. שנינו במשנה, נושא אישה ולא ילדה 10 שנים חייב לגרשה, ונתבהר בברייתא הטעם שיתכן שהוא הגורם לכך שלא נפקדו, שמא לא זכה להיבנות ממנה, ולכן גם חייב לשלם לה את כתובתה. מקשה הגמרא, והי שמא לא זכה להיבנות הימנה? מדוע אנחנו אומרים שמא הוא לא זכה להיבנות ממנה, ודילמה אי דלא זכיה? שמא האישה לא זכתה להיבנות ממנו ולא נחייבו לשלם את כתובתה? מתרצת הגמרא, היא האישה כיוון דלא מפקדה, היות ואינה מצווה הפריה ורבייה על מצוות פריה ורבייה, לא מענשה, אינה נענשת על עוונותיה בעניין הזה, כיוון שאין זה עונש עבורה, שכן אינה מצווה ולא אכפת לה. ועוד שנינו במשנה שנושא אישה ולא ילדה אישה אחרת, שמה לא זכה להיבנות מן הראשונה ויזכה לבנים מהשנייה. מקשה הגמרא, איני וכי אכן יכול להיבנות מן השנייה? ואמרו לרבנה לרבי אבא בר זבדה, שהיה שרוי בלא אישה, נסיב איתתה והוליד בני, תישא אישה ותוליד בנים. ואמר להם, השיב להם רבי אבא בר זבדה, איני נושא אישה, כיוון, אי זכאי, אילו הייתי זכאי, אבו לי מכמה איתה, היו נולדים לי בנים מאשתי הראשונה, ומוכח מדבריו שאדם שאינו זכאי לבנים מאישה אחת, לא יזכה להם גם אם יישא אישה אחרת, מתרצת הגמרא, אתם. שם תשובת רבי אבא לחכמים אינה תשובה אמיתית ואין להביא ממנה ראיה, כיוון שהוא רק דחוי היקמת חלאו לרבנן, שהוא רק דחה אותם בדברים שאינם נכונים, והטעם שלא נשא אישה שנייה, מכיוון דרבי אבא בר זבדה היה עקר, נעשה עקר מחמת פרקי, מחמת שיעורו של רבונה, שהיה רבונה מעריך בשיעורו, והוא צרח רבי אבא למי רגליים והעמיד עצמו, התאפק שלא לצאת באמצע השיעור, ולכן נעשה עקר. מביאה הגמרא שהיו אמוראים נוספים שנתעקרו מאותה סיבה, רב גידל יעקר נעשה עקר מפרקי דרבונה, משיעורו של רבונה, וכן רבי חלבו יעקר נעשה עקר מפירקי דרבונה, וכן רב ששת יעקר נעשה עקר מפירקי דרבונה. מזה שרבונה היה מעריך בשיעורו והוא צריך למי רגליים והעמיד עצמו שלא לצאת באמצע השיעור ולכן נעשה עקר. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הזה רב אחא בר יעקב מתוך שהעמיד את עצמו בשיעורו של רבונה. אך דתי אחזו סוסקינטה. חולי הנגרם מעצירת מי הרגליים הגורם לאדם שנחלה בו להתעקר. מיד כשתקפו החולי, תליו בארזה דבי רב, תלו על עמוד, על גבי עמוד מעץ ארס שהיה בבית המדרש, ונפק מיני ויצא ממנו החולי הזה, והיה כעוץ הירקה, בצבע ירוק הוא היה, ככף תמר וניצל מהקרות. אמר רבך בר יעקב, שיטין סבי אבינה, 60 תלמידי חכמים היו וכולו יקור מפירקה דרבונה, וכולם נעשו עקרים אחמת שיעורו של רבונה. לבר מאה נחוץ ממני שהצלתי את נפשי מפני שעשיתי את הרפואה האמורה להיל, דקיימי בנפשי שקיימתי בעצמי את הפסוק במגילת קהלת פרק ז' פסוק י' ב', החוכמה תחיה בעליה, שעל ידי ידיעת דבר החוכמה הזה חייתי. והבן איש חי בספרו בן יהוידע פירש שבזמנם היה חכם דורש לרבים ומסביבו היו מתאספים התלמידים לשמוע את דבריו, וכדי שגם הרחוקים ידעו את הדברים, היו מעמידים את תורגמן שהיה חוזר על הדברים בקול. וזו הייתה חוכמתו של רב אחא, ששאר החכמים שהיו רוצים לשמוע את הדרשה מרבונה בעצמו, ולא מהמתורגמן, היו באים זמן רב קודם תחילת הדרשה, כדי שיהיו קרובים אליו, שהרי אם היו באים מאוחר יותר, כבר לא היה מקום לידו, והיו נאלצים לשמוע את השיעור רק מפי המתורגמן. אלא שכיוון שהיו באים אחריהם הרבה אנשים, כאשר היו צריכים לצאת לנקביהם, לא היו יכולים, שהרי הצטרכו לפסוע על ראשיהם של אנשים רבים, ומשום כך היו מעמידים עצמם עד סוף השיעור, והיו נעקרים, אבל רבה חדרש מהפסוק, והחוכמה תחיה בעליה, שרק אשר החוכמה מביאה לבעלי החיים, טובה היא, ולא כאשר גורמת לעקרות. ולכן, לא יקדים לבוא קודם תחילת השיעור, אלא רק כשהתחיל, ואז אמנם שאמר רק מהמתורגמן, אבל כאשר היה צריך לנקביו, יכול היה לצאת ללא הפרעה, ולכן מובא הפסוק הזה לדרשה כאן. אומרת הגמרא שנינו במשנה שאם גרשה לאישה שלא ילדה, מותרת להינשא לשני ורשאי לשעות אימה ואין חוששים שמא הכרה היא ולא תילד גם ממנו. מדייקת הגמרא ממה שאמרו שמותר להינשא לשני משמע שדווקא לשני. אין. אם מותרת להינשא לו אבל לשלישי לא, לא תינשא. שכיוון שנישאה לשני אנשים ולא ילדה, מחזיקים אותה כהכרה שאינה ראויה ללדת כלל. מבררת הגמרא מתנית אין מני, משנתנו שאמרו בה שכבר בשתי פעמים קובעים שאישה זו הכרה כדעת מי ישנויה, אומרת הגמרא רבי, זוהי דעתו של רבי, דתניא שנינו בברייתא, לעניין ברית מילה לבן שמתו אחיו מחמת המילה. שנינו זאת לעיל בדף חבב עמוד א', וכן במסכת עירובין בדף צד זין, וכן במסכת כתובות בדף מג עמוד ב'. מלה האישה את בנה הראשון ומת, וכן את בנה השני וגם הוא מת, את בנה השלישי לא תמול. דברי רבי, שכיוון שבשתי הפעמים שמעלה את בניה מתו, אנחנו מחזיקים שבניה של אישה זו מיתים כאשר מלאים אותם, ולכן לא תימול את השלישי שמא ימות אפו. רבן שמעון מגמליאל אומר את הבן השלישי תמול, שאין חזקה נקבעת בשתי פעמים בלבד, ותולים אנו ששני האחים הראשונים מתו מטעמים אחרים, ואין אומרים שבני משפחה זו מסוכנים למות על ידי מילה. אבל אם גם הבן השלישי מת, הרי את הרביעי לא תמול, משום שבשלושה בנים שמתו לאחר מילתם נקבעת חזקה. הרי שדעת רבי שאחר שתי פעמים נקבעת חזקה, ומשנתנו כשיטת רבי. וכותב המאירי שחזקה זאת תלויה רק באישה ולא בבעל, ולכן אם נולדו לבעל הזה בנים מאישה אחרת ומתו מחמת מילה, יכולה זו למול בנה הנולד לה ממנו. כיוון שאין החזקה תלויה בבעל, ולכן תלו זאת באישה ואמרו מלה לראשון. שהאישה, האמא של הבן, איזו שמלה. והרמב"ם בהלכות מילה פרק א' הלכה חי, כתב שמה שאמרו שיש חזקה כשמתו בנה הראשון והשני, היינו אף שלא מאותו בעל. מקשה הגמרא והתניא איפכא וראשנינו בברייתא להפך שרבי סובר שבשלוש פעמים נקבעת חזקה ורבן שמעון מגמליאל סובר שבשתי פעמים נקבעת חזקה. מבררת הגמרא אם מניו אחריניתא, איזה ברייתא נשנתה באחרונה שנוכל לסמוך עליה מה דעת רבי ומה דעת רבן שמעון מגמליאל, שרי כל אחד מהם חזר בו ממה שאמר והסכים עם דברי חברו, והברייתא ששנו באחרונה היא דעתם העיקרית שבה חזרו ממה שאמרו בברייתא הראשונה. מוכיחה הגמרא תשמע בו ושמרה, היד אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מעשה בארבע אחיות שדרו בעיר ציפורי, שמלה האחות הראשונה את בנה ומת, וכן האחות השנייה מלה את בנה ומת, וגם השלישית מלה את בנה ומת, וכשנולד בנה של הרביעית, באת לפני רבן שמעון מגמליאל, ושאלה אם למולו, ואמר לה אל תמולי את בנך, הרי שסובר רבן שמעון מגמליאל, שחזקה נקבעת בשלוש פעמים, שהרי כך פסק לאחות הרביעית, ונמצא שהמשנה הראשונה שהבאנו שאמר רבן שמעון מגמליאל שרק את הבן הרביעי לא תמול, כלומר שבשלוש פעמים נקבעת חזקה ולא בשתי פעמים, היא המשנה העיקרית והאחרונה, שכיוון שרבי יוחנן שהיה המורה וחי בסוף תקופת התנאים העיד על ברית הזו שראה מעשה זה, הרי שכך פסק רבן שמעון מגמליאל בסוף ימיו. מקשה הגמר איך אפשר להוכיח שדעת רבן שמעון מגמליאל שחזקה היא בשלוש פעמים מכך שכאשר באה לפניו האחות הרביעית אמר לה שלא תמול, ודילמה היא אתיה שלישית, אם הייתה באה לפניו האחות השלישית לפני שמעלה את בנה, נמי אבא אמר לה, גם לה היה פוסק רבן שמעון מגמליאל שלא תמול את בנה משום שבשתי פעמים נקבעת חזקה, אלא שבמקרה הזה כך העירה שבאה לפניו רק הרביעית לשאול. מתרץ את הגמרא, אם כן, אם אכן דעת רבן שמעון מגמליאל שבשתי פעמים נקבעת חזקה, ולא אמר לאחות השלישית לא למול את בנה לפי שהיא לא שאלה אותו, מה יסדות הידי רבחיה ברבא, לאיזה צורך העיד רבחיה ברבא למעשה הזה? והרי אין בזה שום חידוש, אלא ודאי רצה להשמיענו, שלדעת רבן שמעון מגמליאל רק בשלוש פעמים נקבעת חזקה, ולא כרבי שבשתי פעמים נקבעת חזקה. ולכן אמר רבי שמעון מגמליאל רק לאחות הרביעית שלא תמול את בנה. מקשה הגמרא ודילמה הקא משמלן, שמה החידוש בעידות רבחיה ברבא, דאחיות מחזקות, שאין חזקה נקבעת רק על ידי בנים של אותה אם בלבד, אלא אף אם מתו בניהן של שלוש אחיות מחמת מילה, גם כן נקבעת חזקה שבני אותה משפחה אינם יכולים להחזיק עצמם אחר המילה. ונשארה הגמרא בספק מה דעת רבי ומה דעת רבן שמעון מגמליאל בכמה פעמים נקבעת חזקה. אומרת הגמרא, אמר רבא אשתא דאמרת, כעת שהנחה אומר שאחיות מחזקות שנקבעת חזקה אף על פי אחיות ולא רק על ידי בנים של אם אחת, לכן לא יישא אדם אישה, לא אישה שבאה ממשפחת נכפין, משפחה שבניה חולים במחלה שגורמת לאדם ליפול, ולא ממשפחת מצורעים, משפחה שבניה מצורעים כיוון שיש חזקה שכך כל המשפחה, ויש לה חשוש שגם בניו יחלו במחלות הללו, ודין זה שאמרנו הוא באופן התחזק תלת הזימני, שהוחזק לנו שלוש פעמים שבני משפחה זו חולים במחלות אלו. מבארת הגמרא מה יהווה עלמה פסק ההלכה בעניין קביעת החזקה, האם היא נקבעת בפעמיים או בשלוש פעמים. מבארת הגמרא קיית הרבי יצחק בר יוסף אמר, כשבא רבי יצחק בר יוסף הוא אמר, עובדה אבא קמי דה רבי יוחנן, מעשה שהיה, שבאו לשאול שאלה לפני רבי יוחנן בכנישתא דמעון, בבית הכנסת של מעון, באה השאלה זו לפניו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, ומה לאחות הראשונה את בנה ומת, וכן האחות השנייה מה לה את בנה ומת, ואחות השלישית באה לפניו לשאול, האם למול את בנה? אמר לה, לכי ומול לי את בנך בזמנו, ואפילו שהיום יום הכיפורים ושבת, הרי שרק בשלוש פעמים נקבעת חזקה. אמר לה אביי לרבי יצחק, חזי דקשר איתי סורה, תראה שעל ידי מעשה זה שאינך מביא מרב יוחנן, אינך מתיר איסורים. והריטב"א מפרש שאמר לו, דקדק בעידותך יפה, כיוון שאתה מתיר בזאת איסור וסכנה. לפי שאם חזקה נקבעת בפעמיים, אסור לאחות השלישית למול את בנה שמא ימות, ואם אסור לה למולו, נמצא שהמילה שלא בזמנה ואינה דוחה את השבת ויום הכיפורים. וכן אינך גורם לסכנתה, לסכנת נפשות, שהרי זו סכנה למול תינוק שמתו יחב מחמת מילה. ואף על פי שכך אמר אביי לרבי יצחק, שמח אביי על הפסק שלו, שאמר רבי יצחק בשם רבי יוחנן שהתיר למול את התינוק, והיינו שפסק להלכה שבשתי פעמים בלבד לא נקבעת חזקה, ואין חוששים שמה יערה מה שערה בשתי הפעמים הקודמות, ואז על נסבא, והלך אביי ונסע לאישה את חומה, שהייתה ברטה, שהייתה ביתו של איסי ברי דרב יצחק ברי דרב יהודה, דנסבא שכבר נסע אותה בעבר אדם ששמו רחבה דפומפדיטה, רחבה שהיה דר בפומפדיטה, הוא שכי ונפטר, ואחרי שנפטר נסע אותה רבי יצחק ברי דרבא ברברחנה, הוא שכי וגם הוא נפטר, ואחר כך נסבא הוא הלך אביי עצמו, הוא נסע, הוא שכי וגם הוא נפטר, ואביי שמח על רבי יצחק שאחר פעמיים עדיין לא נקבעת חזקה, וכיוון שמתו לה רק שני בעלים, אפשר לסע אותה לאישה, אפשר להתחתן עימה. מקשה הגמרא, אמר רבא ומעיקא דאבי דובדא בנפשי קיאי, האם יש אדם שעושה מעשה מסוכן כזה בנפשו? והיהודה אמר רבי בעצמו אמר, אבין דסמחה, מה שאבין אומר בשם רבי יוחנן רבו, יש לסמוך עליו שאכן כך אמר רבי יוחנן. אבל מה שאומר יצחק סומקה, מה שאומר רבי יצחק בר יוסף בעל שמועה זו משמו של רבי יוחנן, לאו בר סמחה, אי אפשר לסמוך עליו, הטעם לכך הוא, אבין ישנו בחזרה, אבין היה נמצא כל שעה לפני רבי יוחנן, ואם רבי יוחנן היה אומר הלכה וחוזר בו, היה אבין יודע שחזר בו רבי יוחנן, ושוב לא היה אומר את הדין הזה. אבל יצחק סומקה אינו בחזרה. אבל רבי יצחק בר יוסף אינו נמצא כל שעה אצל רבי יוחנן, ויתכן שרבי יוחנן חזר בו, ויצחק סומקה אינו יודע מכך, וממשיך לומר את הדין ששמע מרבי יוחנן, ואינו יודע שחזר בו רבי יוחנן, ואין הדין נכון. רש"י מביא פירוש נוסף לגבי החזרה, שאבין חוזר כל הזמן על תלמודו, ולכן אין חשש ששכח משהו מדברי רבי יוחנן, אבל יצחק סומקה אינו חוזר על תלמודו, ויתכן ששכח פרט מדברי רבו. ועוד טעם נוסף, מדוע אין לעשות מעשה ממש על פי פסקו זה של רבי יוחנן, שהרי אימר דפליגי, רק לעניין מילה, יש לומר שמתי נחלקו רבי ורבן שמעון בן גמליאל? רק לעניין מילה, כשמתו בניהן של שתי אחיות ונחלקו, הם יכולים למול את הבן השלישי או לא, אבל בנישואין, הם יכולים לשאת אישה שמתו שני בעליה הראשונים, מפליגי וחימצינו שנחלקו בזה? דוחה הגמרא את הטעם השני ואומרת, אין, כן, אכן נחלקו רבי ורבן שמעון בן גמליאל גם בעניין נישואין. והתעניה כך שנינו בברית הסיוע לכך. הברית המופיע במסכת נידה באותו דף שאנחנו אוחזים בו, דף סייעת הדשמי, הדף סמך דלת. ניסית האישה לראשון ומת ונישאה שוב לשני וגם הוא מת, לשלישי לא תינשא, דברי רבי, שסובר רבי שבשתי פעמים כבר נקבעת חזקה. רבן שמעון בן גמליאל אומר לאדם השלישי תינשא, יכולה להינשא, אבל לאדם הרביעי לא תינשא, אסורה להינשא. הרי מוכח מהברייתא שחולקים רבי ורבן שמעון בן גמליאל גם לעניין נישואין, אחרי כמה פעמים קובעים שיש חזקה של אישה קטלנית לאותה אישה. האם אחרי שני בעלים שמתו או שלושה? מבארת הגמרא מדוע אישה שהוחזקה שבעליה מתים אסורה להינשא לאדם אחר. בישלא מגבי בילה, מובן מדוע אמרו שבשתיים או שלוש פעמים שמלו אחד מבני המשפחה ומת, הוחזקה אותה המשפחה ואסור למול את בני משפחתו. כיוון שאיקה משפחה דרף ידמה, יש משפחות שילדיהם סמוך ללידתם דמם חלש ואינו נבלה באיברים, ויוצא כולו דרך מכה קטנה עד שישעו זמן מה. אדם לא נקרש. ואיקה משפחה דקמית דמה, יש משפחות שתכף ללידתם נבלה דמם באיברים ואינו יוצא, ולכן נמלו כמה מבני המשפחה ומתו, הרי הוחזקה משפחה זו שדם ילדיהם אינו נבלה, ולכן לא ימולו שאר בניה. אלא נישואין, מה הייתה הממה הטעם שאישה שנישאה לשניים או שלושה בעלים ומתו אסורה להינשא לאדם אחר, ומחמת איזה סיבה יש לתלות את מיטתם, ובעקבות זאת נחשו שאם תינשא לאחר ימות גם הוא. ובערת הגמרא אמר לרב מורדכי לרב אשי, אחי אמר רבי מהעיר אגרוניה משמי דרבונה, משמו של רבון המעיין גורם, מעיינה של האישה גורם לבעלה למות, ולכן אחר שנישאה לשלושה ומתו, הוחזקה אישה זו שמעיינה גורם למי שישאנה למות, ולכן לא תינשא עוד. ורבה שיאמר מזל גורם, יש לאישה זו מזל שגורם לבעליה למות, ולכן אסורה להינשא לאדם נוסף. והראש בייר שאין הכוונה שמזלה רע ולכן בעליה מיתים, שאמרו במסכת נידה בדף ז' עמוד ב' שהמלאך הממונה על העיבור שואל את הקדוש ברוך הוא, אם אדם זה יהיה עשיר או עני, חלש או גיבור, טיפש או חכם, הוא לא שואל כמה זמן יחיה, לפי שהדבר אינו תלוי במזל, ובוודאי שאינו תלוי במזל האישה, אלא הכוונה היא שהשאלה אם יהיה עשיר או עני תלויה במזל, אם נולד בשעה שיש לו להיות עשיר או עני, והאישה בבית ואינה יכולה להתפרנס על ידי עצמה, ואינה יכולה להתפרנס אלא על ידי בעלה שמפרנסה, ולכן אם נגזר על אישה זו שתהיה ענייה, ימותו בעליה כדי שתחיה כל ימיה בעוני, ולא יהיה מי שיפרנסנה. וברר את הגמרא מהי בעיניי ובאיזה אופן תהיה נפקמינה בין הטעמים, אם אסורה משום מעיין או משום מזל. אומרת הגמרא איכא בעיניי ויהיה נפקמינה ביניהם באופן דארסה, שהבעל השלישי רק הרס אותה ולא נשאה ומית. והנפקמינה היא לדעת רבן שמעון וגמליאל שסובר שבשלוש פעמים אבי חזקה, אבל רבי שסובר שבשתי פעמים כבר יש חזקה, אם כן כשהרסה השלישי אין בזה נפקמינה. הנה מי אומרת הגמרא נפקמינה נוספת ביניהם באופן דנשאה ונפל מדיקלה ומית, שבעלה עלה לעץ דקל ונפל ומת, שבאופנים אלו לא ייתכן לומר שמעיינה גרם למיטתו, שהרי בארוסה עדיין לא בעליה. וכן כשנפל מדקל, אין זה משום מעיינה שהרי לא מת מחולי, אלא מחמת הנפילה, ולכן לדעת האומר מעיין גורם מותרת להינשא לאדם נוסף. אבל למען דאמר מזל גורם אסורה להינשא לאדם נוסף, שייתכן שמזל הגרם לכך. מביאה הגמרא את פסק ההלכה בעניין הזה, אמר לרב יוסף בריידר רבה לרבה, ביי מיני... מרב יוסף, שאלתי את רב יוסף, האם ההלכה כרבי שחזקה היא בפעמיים? ואמר לי, הן כן, ההלכה כרבי. אבל בפעם אחרת שאלתי, והאם ההלכה כרבן שמעון בן גמליאל שחזקה בשלוש פעמים? ואף על השאלה הזו אמר לי, הן כן, ההלכה כרבן שמעון בן גמליאל, וכיוון שלא ייתכן שההלכה כשניהם, כמדומה שהחוכי אחיך בי, ששחק בי. אמר לי, ישיב רבה לרב יוסף בנו, לא, לא שחק בך רב יוסף, אלא סתמי. ישנם כמה משניות שנשנו בסתם ללא שם מתנה ששנה אותם, ויש מהם שנפסק בהם כרבי שבפעמיים נקבעת חזקה, ויש מהם שנפסק בהם כרבן שמעון מגמליאל שרק בשלוש פעמים נקבעת חזקה. לפי שיש עניינים שהלכה כרבי ויש עניינים שהלכה כרבן שמעון מגמליאל, ולכן פשיט לך רב יוסף, פסק לך רב יוסף כשניהם, שלעניין נישואין אישה שנישאה לשני בני אדם ומתו, הלכה כרבי שנקבעת חזקה בפעמיים ולא תינשא לאדם נוסף. וכן לעניין מלכויות, אדם שלקה וחזר ולקה, וכפי שהתבהר להלן, הלכה כרבי, שבשתי פעמים נקבעת חזקה, ואם חזר בעבר עבירה בשלישית, הוחזק כבר לרשע בשתי הפעמים, ומכניסים אותו לכיפה שימות בה. אבל לגבי וסתות, אישה שרואה דם הווסת באותו יום בחודש, או באותו שיעור הפלגה, הפרש מהראייה הקודמת, נקבע שזהו יום וסתה, וצריכה לחשוש שביום זה בחודש הבא שוב תראה דם, וכן לגבי שור המועד. שור שנגח שלוש פעמים נעשה מועד, ובעליו משלם על נגיחתו נזק שלם ולא חצי נזק, על החקר רבן שמעון בן גמליאל, שרק בשלוש פעמים נקבעת חזקה, לכן אישה אינה קובעת וסת ואינה צריכה לחשוש שתראה דם, אלא בפעם הרביעית, וכן בשור שנגח ישלם בעל השור נזק שלם, רק מהנגיחה הרביעית. ובכל מקום פסק רב יוסף, לפי מה שסתם רבי באותו נושא, במשנה. כי רבי שסידר את המשניות, סתם את המשנה כדעת ההלכה, דהיינו שבמשנה לא מופיעה מחלוקת, ולכן ההלכה כאותה משנה. מביאה הגמרא את ארבעת המשניות שסתמו בהם הלכה כרבי או כרבן שמעון מגמליאל. המשנה ששנו לעניין נישואיני, הדאמרן, משנתנו, שבה נאמר שאישה שלא ילדה אחר 10 שנים תינסה לשני, ומשמע שרק לשני אבל לא תינסה לשלישי, והיינו כשיטת רבי שאחרי פעמיים יש חזקה. המשנה ששנו לעניין מלכויות היא דתנן. שנינו משנה במסכת סנהדרין בדף פ"א עמוד ב', מי שלקה ושנה, אדם שלקה פעמיים על עבירה שחייבים עליה כרת, הרי הוא מוחזק כרשע, ואם עבר שוב אותה עבירה פעם שלישית אין מלכין אותו שוב, אלא בית דין כונסים אותו לכיפה, מכניסים אותו למקום קטן כשיעור קומת אדם ולא יותר, ומאכילים אותו תחילה לחם צר ומים לחץ כדי שיוקטנו בני מאה, ואחר כך מאכילים אותו שעורים שהתנפחו בבני מאה, ועד שתהיה קריסו נבקעת ומת. ואף משנה זו נשנתה בסתם כדברי רבי, שאדם שעבר עבירה פעמיים כבר הוחזק רשע וכונסים אותו לכיפה, ואין ממתינים שיעבור בה 3 פעמים. ועוד מפואר שם במסכת סנהדרין, שרק כשחזר ועשה את אותה עבירה עצמה כונסים אותו לכיפה, כיוון שרק באופן כזה מוכח שהפקיר עצמו למיטה. אבל אם עשה עבירות שונות אינו נענש במיטה בכיפה, כיוון שיש לומר שאינו מופקר לעבור עבירות חמורות, אלא שרצה לטעום את טעם האיסור. והמשנה ששנו לעניין וסתות דתנן, שנינו במשנה במסכת נידה בדף סמך ג' עמוד ב', אין האישה קובעת לווסת, איננו קובעים שרגילות דמה הוא לבוא בקביעות בזמן מסוים בלבד, עד שתקבענה 3 פעמים. רק אם אדם בא 3 פעמים באותו הזמן, שאז אנו קובעים שרגילות דמה הוא לבוא בזמן זה דווקא. ולפיכך, אפילו אם ראתה דם פעמיים בזמן מסוים, עדיין אינה מוחזקת שרואה רק ביום זה. ולכן, גם אם מצאה דם פעם שלישית באותו הזמן, אנחנו חוששים שם אדם זה בא כבר מאתמול, ומאז היא טמאה. והדין הוא שכל התארות שהיא עסקה בהם מעת לעת, מאתמול באותה שעה שראתה היום את הדם, טמאות. אולם אם אדם בא 3 פעמים בזמן מסוים וכעת ראתה פעם רביעית בזמן הזה, אנחנו קובעים שיש לה וסת הרגל קבוע, וסת זה הרגל, הרגל קבוע שאדם מגיע תמיד בזמן זה דווקא, ואיננו חוששים שמא האדם בא מאתמול, ולכן התארות שהיא עסקה בהם קודם ראייתה, תאורות, כיוון שאנחנו מחזיקים שאדם הגיע בזמן הקבוע שהוא רגיל לבוא ולא מקודם, וכן אישה שיש לה וסת קבוע לראות בזמן מסוים והגיע זמן הווסת והיא לא בדקה את עצמה לראות אם הגיע האדם, הדין הוא שהיא טמאה, כיוון שאנחנו תולים שאדם הגיע בזמנו הקבוע. כך מסביר רש"י, דין נוסף, אין האישה שהיה לווסת קבוע לראות דם בזמן מסוים וכעת בדקה בזמן זה ולא ראתה, מתארת מן הווסת, חוזרת למצב שאין לווסת והרגל לראות בזמן המסוים, שאז הדין שאם היא לא בדקה באותו זמן היא תאורה, עד שתעקר ממנה 3 פעמים, רק אם 3 פעמים הגיע הזמן הקבוע לה לראות ובדקה ולא ראתה. ולפיכך, אפילו אם היא לא ראתה פעמיים בזמן זה אלא ראתה פעמיים בזמן אחר וכעת היא לא בדקה בזמן הראשון, הרי היא טמאה. אם כן, סתמה המשנה כרבן שמעון מגמליאל, שרק ב3 פעמים נקבעת חזקה ולא בפעמיים כרבי. וכן סתמה המשנה כרבן שמעון מגמליאל בדין של שור המועד, דתנן. שנינו במשנה במסכת בבא קמא בדף כ"ג עמוד ב', אין השור שנגח בקרנו נעשה מועד רגיל יגח, שאז הדין שבעליו משלם על נגיחתו את כל הנזק, עד שיעידו בו בבעליו קודם נגיחה זו שהשור נגח 3 פעמים. אבל אם לא יעידו בו כן, משלם רק חצי נזק, ואם כן גם בשור המועד מצינו שרק ב3 פעמים נקבעת חזקה, כרבן שמעון בן גמליאל. ותוספות בדיבור המתחיל ושור כתבו, שבדין שור המועד לא חולק כלל רבי, שהרי בפסוק מבואר שב3 פעמים נעשה מועד ולא בפעמיים, אלא כוונתו של רבה היא, שבדין זה מתקיימים דברי רבן שמעון בן גמליאל ולא דברי רבי. כעת חוזרת הגמרא לדין של אישה שלא ילדה שבו עוסקת משנתנו. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא נישאת האישה לבעל הראשון ושעתיים או 10 שנים ולא היו לה ממנו בנים ולכן גרשה ונתן לה כתובתה. כמבואר לעיל בדף סמך דלת עמוד א' התא מבואר שם משום שאין זה ראייה שהיא עקרה ושמא היא ראויה להוליד כרוב הנשים אלא שהוא לא זכה שתילד לו. ולאחר מכן נישאה לשני ושעתיים או 10 שנים וגם ממנו לא היו לה בנים ולכן גרשה ונתן לה כתובתה. הדין הוא שלבעל השלישי לא תינשא אלא למי שיש לו בנים, שכבר קיים מצוות פריה ורבייה. בשיעור הנצרך לקיום מצוות פריה ורבייה, כפי שהתבאר לעיל בדף סמך ב' עמוד א'. אבל האדם שאין לו בנים אסורה להינשא, מפני שאנו מחזיקים אותה לעקרה, מאחר והיא לא ילדה לשני הבעלים הראשונים, ואם כן גם לשלישי לא תלד, הוא לא יקיים את המצווה. ואם למרות זאת היא נישאת למי שאין לו בנים, תיצא, הוא צריך לגרש אותה, ומוציאה בלא כתובה, בלא ליתן לה כתובה. ותוספות בדיבור המתחיל תיצא כתבו, שדין זה שתיצא מהשלישי בלא כתובה, ומיד כאשר נישאה לו שלא כדין, ולא רק אם שעתה אמו 10 שנים ולא ילדה, כיוון שמדובר שלא הכיר בה הבעל השלישי שנשאה, שהיא מוחזקת כהכרה, והרי זה מקח טעות. מסתפקת הגמרא, היא באה אליהו אישה שהייתה נשואה לבעל 10 שנים ולא ילדה וגרשה ונתן לה כתובתה, ונישאת לבעל שני ושעה עמה 10 שנים ולא ילדה וגרשה ונתן לה כתובתה, ונישאת לבעל השלישי ושעה עמה 10 שנים ולא היו לה בנים, מהו דלתבעו אנח קמאי? האם שני הבעלים הראשונים שנתנו לה את כתובתה יכולים לתבוע אותה שתחזיר להם את סכום הכתובה? ומבארת הגמרא את צדדי הספק, מי מצו אמרי לה, האם הם יכולים לטעון לה שמאחר ולא ילדת לשלושה בעלים מגלי מילתא דאתו דגרמת, מתברר שגם שלא ילדת מקודם היה מחמתך שהיית זכרה, ולא משום שלא זכינו שתלדי לנו, ומשום כך צריכה להחזיר את הכתובה, שהרי כל הזכות שיש לך לקבל את הכתובה מאיתנו הינה רק מחמת הספק, שמה אנחנו גרמנו שלא תלדי. אבל כעת שגם הבעל השלישי לא היו לך ילדים, התברר שאת הגורמת ולא אנו. ורבינו אברהם מנהר מבאר שבשלוש פעמים לכול העלמה זוהי חזקה ברורה, וכאילו יש לה סימני איילונית. או דילמה, או שנדחה את תביעתה, משום דמצית אמרה לו, האישה יכולה להשיב על טענתם ולומר, אשתהו דקחשי, רק כעת לאחר נישואי לבעל השלישי נעשה איתי הכרה, אבל כאשר הייתי אצלכם הייתי עדיין בריאה, ואתם הייתם הגורמים לכך שלא נולדו ילדים. פושטת הגמרא ואומרת מסתברא, מסתבר שהאישה אינה צריכה להחזיר את כתובתה, משום דמצית אמרה לו, שהיא אכן יכולה להשיב לבעל הראשון והשני, אשתהו דקחשי, רק לאחר נישואי לבעל השלישי נעשה איתי כחושה והכרה, אבל כאשר הייתי אצלכם הייתי בריאה. והסברה הזו מועילה רק כדי שלא תצטרך להחזיר לראשונים את הכתובה שכבר גבתה מהם, אבל אינה יכולה לגבות מהשלישי שעדיין לא שילם לה בטענה הזו שהיא גרמה. מסתפקת הגמרא, ספק נוסף, היא באה אלו הסתפקו בני הישיבה, אישה שהייתה נשואה לשני בעלים ושעתה עמם 10 שנים ולא ילדה להם, ולאחר שנישאה לבעל השלישי גרשה ולא נתן לה כתובה, ונישאת לרביעי והיו לה ממנו בנים, מהו דתית בעיל השלישי? האם האישה יכולה לתבוע את הבעל השלישי שישלם לה את כתובתה, שהרי כעת שהיא ילדה לרביעי מתברר שרק בטעות החזיקו אותה כהכרה ומגיעה לה כתובה? פושטת הגמרא שאינה יכולה לטוב עוקב, ואנדה אמרינה לה, שתיקותך יפה מדיבורך, עדיף לך לשתוק ולא לעורר את העניין שרק בטעות החזיקו אותך כהכרה, משום דמציה אמר לה, הבעל השלישי יכול לומר לה, אנה הדעת הדאחי לא גירשתיך, כל מה שגירשתי אותך היה משום שחשבתי שאת הכרה, והיא לא הייתי יודע שאת יכולה ללדת, לא הייתי מגרשך כלל, ואם כן כעת שילדת, והתברר שאינך הכרה, מתברר למפרש שהגט ניתן בטעות ואינך מגורשת, וממילא לא מגיעה לך כתובה. מתקיף לה רב פאפה, מקשה על כך רב פאפה, אם אכן הבעל השלישי יכול לבטל כעת את הגט בטענה שהיא לא היה יודע שהיא יכולה להוליד, הוא לא היה מגרש אותה, מה מועילה לנו השתקתה? הרי גם היא שתקה, אנן מי שתקינן, גם אם היא שותקת אנחנו בית הדין. האם אנחנו נשתוק ולא נטען שיות והבעל השלישי גירש אותה רק משום שהוא חשב שהיא הכרה? אם כן, כעת שהתברר שהיא איננה הכרה, נמצא שהגט שהוא נתן בטל וממילא בניה? מה הבעל הרביעים המזרים? שהרי נולדו מאשת איש, והם אסורים להינשא לישראל כשר, ומזה שאנו שותקים ולא טוענים, כן מוכח שהבעל השלישי אינו יכול לבטל את הגט למפריע בטענה הזו, כי אילו הייתי יודע שהיא יכולה ללדת, לא הייתי מגרש אותה, משום שאנחנו אומרים לו שמחמת שהיה לו ספק אם היא תלד לו, הוא החליט לגרש את אשתו בכל אופן, ולא אכפת לו ממנה כלל. ואם כן, הבעל השלישי אינו יכול להשתמש בטענה הזו כדי להיפטר מתשלום הכתובה. ורב פאפה מבאר טעם אחר, מדוע יש לפתור את הבעל מלשלם את הכתובה, אלא יש לפתור את הבעל מלשלם את הכתובה משום דאמרינן, שמה שהאישה ילדה לרביעי אינו מוכיח שבטעות החזקנו אותה מקודם כהכרה, אלא באמת מקודם היא הייתה הכרה, והאשתהו דבריאתה, ועכשיו היא הבריאה מהכרותה, ולכן היא לא יכולה לתבוע כתובה מהשלישי, מפני שאנחנו מחזיקים שאכן אז היא הייתה הכרה. כך פירש רשי, אבל הראשונים וכן התוספות במסכת גיטין בדף מבב עמוד ב' דיבור המתחיל אומר, מבארים את קושייתו של רב פאפה כך, אם אכן טענה זו נכונה, אנחנו בית הדין היינו צריכים לטוענה, והיינו צריכים לתקן שלא יגרש אדם את אשתו משום שהיא הכרה, לפני שיודיעו לו שהוא לא יוכל להחזירה בשום אופן, גם אם בסוף יתברר שהיא אינה הכרה. כמו שתקנו, שמגרש את אשתו משום איילונית, משום נדר ומשום שם רע, שאינו יכול להחזירה עולמית, כדי שלא יוכל לקלקלה ולבטל את הגט בטענה הזו. בתירוץ הגמרא הוא שאינו יכול לטעון שהגט בטל, משום שאומרים שרק עכשיו הבריאה, וקודם באמת הייתה הכרה והגירושין לא היו בטעות, ואם כן, מאותה סיבה עצמה, אין יכולה האישה לתבוע את הכתובה בטענה הזו, כיוון שאין הפשט שהייתה טעות בגירושין, אלא שרק עכשיו הבריאה. מה שאין כן במגרש אשתו משום שם רע, יש קלקול, כיוון שנתגלה לבסוף שהשם רע היה שקר. וכן במגרשה משום איילונית יש קלקול שהתברר שלא הייתה איילונית מעולם, כיוון שאיילונית לעולם אינה מבריאה, וגם במגרש אשתו משום נדר יש קלקול, כיוון שיכול להפר כאילו לא היה נדר. ולכן שם היו צריכים לתקן שהמוציא אשתו מחמת הדברים הללו אינו יכול להחזיר, גם אם יתברר שאינם נכונים. וברת הגמרא באופן שהוא הבעל אמר מינה, יודע אני שהאישה היא הגורמת לכך שלא נולדו ילדים, ולכן איני צריך לתן לה כתובתה, כבכל מקרה בו האישה אשמה בדבר. והיא האישה אמרה מיני, הסיבה שלא ילדתי משום שהבעל עקר והוא צריך לשלם את הכתובה, מי נאמן? אמר רבי עמי, כיוון שאילו דברים שבינו לבינה, היא נאמנת. מבררת הגמרא בטעם המים, מדוע אכן מאמינים לה ולא לא? אומרת הגמרא, היא שהזרע מגיע אליה, קיימה לה ביורק החץ, יודעת ומרגישה בו, אם הוא יורק החץ יכול לגרום לה להתאבר, או שאינו יורק החץ ואינה יכולה להתאבר ממנו. כמו שאומרת הגמרא במסכת חגיגה בדף תדוו, שמשכבת זרע שאינה יורק החץ, אין האישה מתאברת, ולכן, אם היא אומרת שהבעל הוא הגורם, היא נאמנת. אבל הוא לא קים לי ביורק כחץ. הוא לא יכול לדעת אם הוא יורק כחץ וראויה האישה להתאבר ממנו, ולכן אינו נאמן. והראשונים בירו שהנאמנות שלה אינה משום שטענתה היא טענת בריא וטענת הבעל, שמע. עוד מבררת הגמרא, באופן שהבעל חייב לתת לאישה את הכתובה כגון נשא אישה ושעה עמה 10 שנים ולא הולידה, שאנחנו תולים שמע. מה שהיא לא ילדה משום שהוא לא זכה שיהיו לו ילדים. ואמר יהוא, אמר הבעל, איזה לינסה ויתתה, אלך ועשה אישה אחרת לפני שהגרשת הראשונה, ויבדוק נפשי, ואבדוק עצמי בה, האם אכן מחמתי הראשונה לא ילדה, שהרי אם השנייה תילד, תהיה זו הוכחה שמחמת האישה הראשונה לא נולדו ילדים, אוכל לגרש אותה בלי לשלם לה את הכתובה, האם מתירים לו לעשות כך? אמר רבי עמי, אף בזו גם במקרה זה יוציא את האישה הראשונה וייתן לה כתובה, מפני שאני אומר שכל הנושא אישה נוספת על אשתו, יוציא את הראשונה וייתן כתובה. אבל רב החולק על כך, ואמר נושא אדם כמה נשים בנוסף על אשתו, והוא, זה רק בתנאי דעית לילה מזניני, שיש לו אפשרות לפרנס את כולן. מבררת הגמרא באופן שהוא הבעל אמר, שלמרות שעברו 10 שנים מעת שנישאו ואין להם בנים, איננו מחויב לגרשה, משום דאפלת בגו 10, שהאישה התעברה, והפילה את עוברה בתוך 10 שנים לנישואין, ושנינו במשנה לאל בדף סמך דלת עמוד א', שבאישה שהפילה, מונים את 10 שנים משעה שהפילה, והיא האישה אמרה, לא אפילת, לא הפלתי. ומה שאין בנים זה משום שאני הכרה, מי נאמן? אמר רבי עמי, אף בזו, גם במקרה זה, ולא רק בספק של אייל אם יורק החץ או לא, היא נאמנת משום דהי איתה דהי פילה. אם אכן הייתה האמת כדבריו שהיא פילה, נפשה בהכרתה לא מחזקה, היא לא הייתה משקרת וטוענת שהיא הכרה, מפני שאנשים לא ירצו לשאת אותה לאישה, וכיוון שהאישה טוענת שלא היא פילה והיא הכרה, ודאי שהאמת כדבריה. אבל אם היא לא מכחישה, אלא שותקת, הוא נאמן לומר שהיא פילה ולא קופים אותו לגרשה. כך אומר המאירי. עוד מברר את הגמרא, דבר זה פשוט שבאופן שהאישה הפילה וחזרה והפילה פעם שנייה וחזרה והפילה פעם שלישית, הדינו שהוחזקה לנפלים. נקבע שאישה זו אינה יכולה ללדת ממנו בני בני קיימה, וצריכו לגרשה ולשלם לה את כתובתה, כיוון שתולים שהוא האשם בכך שהיא מפילה ולדותיה, משום שלא זכה להיבנות ממנה. אבל יש מקום להסתפק במקרה שהוא הבעל אמר, הפילה תרי, שני ולדות הפילה האישה, ועדיין לא הוחזקה שבניה נפלים ואיני צריך לגרשה. והיא האישה אמרה תלת, 3 בנים הפלתי, והרי אני מוחזקת שלא הוליד ממנו בנים בני קיימא, מי נאמן? אמר רבי יצחק בן אלעזר, עובדה, אבי בי מדרש, על מעשה כזה באו לשאול בבית המדרש, ואמרו החכמים, שהיא האישה מהמנה וקופים אותו לגרשה ולתת לה את הכתובה, משום, דהי מיתה דלא אפלה, אם אכן הייתה האמת כדבריו שלא הפילה 3 בנים אלא רק 2, נפשה בנפלי לא מחזקה, היא לא הייתה משקרת וטוענת שהפילה 3, כיוון שאנשים לא ירצו לישא אישה, שמוחזקת כיולדת נפלים, וכיוון שטוענת שהיא פילה 3, ודאי שהאמת כדבריה. וכותב רשי שכל נאמנותה בשני המקרים המבוארים בגמרא הוא רק באופן שהאישה לא באה לתבוע את הגירושין, אלא שבית דין כופים אותו לגרש כדי שיקיים מצוות פירייה ורבייה, כי אם היא תובעת גירושין אינה נאמנת שמה נתנה עיניה באחר. המבואר במסכת נדרים דף צדי עמוד ב'. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעתא דשמיא ענקית. בדפינו היומי, דף סייעתא דשמיא, דף סמך דלת במסכת יבמות, עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, במה תפילתם של צדיקים משולה לעתר? שאלה שנייה, כמה שנים מותר לאדם לשעות עם אשתו בלא בנים, וכיצד מחשבים את השנים? שאלה שלישית, בכמה פעמים נקבעת חזקה, וכיצד פוסקים לעניין נישואין ובסתות? שאלה רביעית, מה פירוש עבירות מחזקות, ומהו מלכויות מחזקות? תשובה בתוספות. שאלה חמישית, מי נפקד בראש השנה? והשאלה האחרונה, למי נישאה חומה אשת אביי, ומה הראה לבעליה, ומדוע חשש אביי? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותו שלמדנו דפינו היומי היום הזה בסייעת הדשמי הגדולה בדף סמך ד' במסכת יבמות, ואנחנו חותמים כהרגלנו בסייעת הדשמי הגדולה עם משנה יומית, מפעל המשנה היומית קביעותה, שתי משניות בכל יום. מסכת שביעית פרק ב' משנה ת', דינם של ירקות לעניין מעשרות ולעניין שביעית נקבע בדרך כלל לפי שעת לקיטתם, משום שבשונה מהתבואה ומפירות לא די להם במי גשמים של השנה שעברה, אלא הם זקוקים להשקיה עד לקיטתם. המשנה מציגה מקרים שמחמת שינוי באופן ההשקיה משתנה דינם של ירקות מסוימים והם הולכים בהם אחר לקיטה. אומרת המשנה, בצלים הסריסים שאינם מצמיחים זרעים ופול המצרי שזרעו לירק שמנע מהם מים שנמנע מלהשקותם 30 יום לפני ראש השנה ולקטם לאחר ראש השנה, מתעשרים לשעבר חייבים במעשרות כדין השנה שעברה, כגון אם נלקטו לאחר ראש השנה של השנה השלישית דינם כפירות שנה שנייה, ומתעשרים לאחר תרומה גדולה ותרומת מעשר הם מתעשרים מעשר שני ומותרים בשביעית, ואם נלקטו לאחר ראש השנה של שביעית הרי הם מותרים כדין פירות שישית, ואם לאו, אם לא מנע מהם מים 30 יום לפני ראש השנה הרי הם אסורים בשביעית כדין ירקות שנלקטו בשביעית, ובשאר השנים מתעשרים לשנה הבאה כדין מעשרות השנה הנכנסת, כשאר ירקות שהולכים בהם אחר לכיתה. ושל בעל מינים אלו שצמחו בשדה המסתפקת במי גשמים, אינם מתעשרים לשעבר אלא כשמנע מהם מים שתי עונות, שני מועדי השקיה לפני ראש השנה, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, אין הולכים בהם אחר שנה שעברה אלא אם כן מנע מהם מים שלוש עונות לפני ראש השנה. מסכת שביעית פרק ב' משנה י', מביאה המשנה מקרה נוסף שהולכים בירקות אחר השנה שעברה. הדלועין שקיימם לזרע שהניחה מחוברים לקרקע כדי שיתקשו ויהיו גרעיניהם ראויים לזריעה, אם התייבשו והוקשו לפני ראש השנה של שביעית ונפסלו מאוכל אדם, אף על פי שנלקטו בשביעית ודינם כפירות שישית, מותר לקיימם בשביעית כדי לזרוע את גרעיניהם לאחר שביעית, שמאחר שנתקשו בשישית כדי שנפסלו מאכילת אדם, נחשב הדבר כאילו נלקטו בשישית, ואם לאו, אם לא נפסלו מאכילת אדם לפני ראש השנה של שביעית, אסור לקיימן בשביעית כדי לזרוע את גרעיניהם לאחר שביעית, שמאחר שבתחילת השביעית היו ראויים לאכילה, חלה עליהם קדושת שביעית. התמרות שלהן, ניצני הדלויים אסורות בשביעית, יש בהם קדושת שביעית, אף אם הדלויים עצמם נתקשו לפני שביעית. עוברת המשנה לדון בהשקעת שדה בשביעית, ומרביצין באפר לבן. מותר לעזות טיפות מים בשדה לבן בשביעית, דברי רבי שמעון. רבי אליעזר בן יעקב אוסר, ממרסין באורז, משקין את האורז ומערבבים את האפר במים בשביעית. רבי שמעון אומר, אבל אין מקסחין, אין חותכים את עלי האורז. רואי המשנה חותמת את הפרק השני במסכת שביעית אשר בסדר זרעים, במסגרת מפעל המשנה היומית קביעותה. וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי במסכת יבמות. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה דף סמך דלת, סייעת הדשמיה במסכת יבמות להיום יום שלישי ת' באייר תשפ"ב. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום רביעי י' באייר תשפ"ב, ונלמד את דף סמך ה' במסכת יבמות. השתבח שמו הגדול עד. לקוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. קיץ מלא בריאות גופה ונאורה מעליה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.